הגענו לפרק הראשון, ויש שתי צורות ללמוד את הספר, ואני רוצה שאנחנו נרבוץ על שניהם. זאת אומרת, אפשר לקרוא את זה ולשמוע את מה שהוא אומר. ואני חושב שנרוויח הרבה יותר, וככה אני אוהב ללמוד את הספר, להסתכל לא רק על מה שהוא אומר, אלא על הכלים החינוכיים שהוא מפעיל. עכשיו אנחנו רואים אותו כמחנך. זאת אומרת, עכשיו אנחנו נראה איך הוא מיישם את העקרונות שהוא אמר קודם. עד עכשיו הוא דיבר למורה ולהורה. שיחה עם המלמדים ואבות הבנים, נכון? עכשיו זה הספר אל הילד. אז עכשיו נראה איך הוא מיישם את כל מה שהוא אמר לנו בפתיחה. אשריך נער ישראל ואשרי חלקך. וזה הפתיחה הזו. הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב, אבל הפתיחה מאוד מאוד משנה. איך אני מתחיל שיחה עם ילד? התחלתי עם מילה חיובית, רמח"ל כותב. יש לרמח"ל ספר הנחיה לרבנים, למורים, איך לדבר עם קהל. אז רמח"ל כותב בספר שאחד מהנקודות שצריך תמיד לזכור, זה שהתפקיד שלך זה לשבח ולהראות להם הערכה. מתוך זה אתה יכול להוביל אותם. אבל אתה לא יכול לבוא ולהוכיח. אתה צריך לבוא ולהראות, אני מעריך, תראה, את החיובי. מתוך שאני רואה את החיובי, אני יכול להמשיך להוביל. אז ככה הוא מתחיל. אשריך. אשריך נער ישראל ואשרי חלקך. את התורה אור השם ללמוד זכית. ולהיות בין שעשועו, בין רחומו, עלית. תראה לאן הגעת. אתה זוכה להיות אחד שלומד את אור השם. ואחד שהקדוש ברוך הוא אוהב. מלאכי עליון יקנאוך אף יקירוך. ושרפי אל עליך יתמהו ואותך יכבדו. אפילו המלאכים מקנאים ומכבדים אותך. השמיים וצבאם הארץ ומלואה עליך ישמחו ולפניך יקנאו. וזה אל זה שואלים, מי הוא הנער אשר עמודי אש קודש מפיו מתמרים? ואדון עולמים רם על כל רמים בפני המון צבאיו ריבות קדושיו, בו מתפר ואיתו שמח. התחלנו את השיחה עם מילים, תראה איזה אדם יקר אתה. וזה המפתח, הזכרנו כבר הרבה פעמים שהנתיבות שלום אומר שזה אולי המפתח הכי חשוב לגדול והמפתח הכי חשוב ליפול. כשבן אדם מעריך שמה שהוא עושה חשוב, כשבן אדם מרגיש שהוא משמעותי בעולם, אז יש לו מוטיבציה לפעול, יש לו מוטיבציה לקיים מצוות. כשבן אדם מרגיש, נו מה זה משנה, אני עושה ככה, אני עושה ככה, אז זה הנפילה הכי גדולה. כי מתוך זה הוא מרשה לעצמו ליפול, ומרשה לעצמו כל חטא שנמצא.
אבל אלה דברים לבן החכם, ישנם עוד כמה בנים.
ישנם עוד כמה בנים, שמה?
זה סגנון לבן החכם, לבן שהוא באמת הולך בדרך הטובה, והוא...
לא, אנחנו נראה שלא. הוא מדבר עם כל הנערים. גם נער שעכשיו לא לומד. אבל נראה. בורח העולם שמח בך. וגם אתה, נער ישראל, תגיל ותשמח בגודל אושרך ורבת הצלחתך זו, כי מי הוא האיש אשר זכה להיות מרואי פני המלך, ולא יגיל ולא ישמח? ומי הוא הזוכה שהמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ילחש לו את מצפונה וילמד לו את תורתו, ולא יחשב לו קלות ראש ואבון אם לא ישמח? ודאי שבן אדם צריך לשמוח. עכשיו זה מחזיר אותנו לסיפור של הרבי מסאטמר. אתה זוכר, סיפרנו על הילד שבא לטיש וקיבל תפוח? אז הרבה אמר לו, לפני שאתה מברך, אני רוצה שתדע מה הולך לקרוא בשמיים. אתה זוכר? כולם, הקדוש ברוך הוא וכל הישיבה, כולם מקשיבים לך, אתה תברך, וכל הבית מדרש של מעלה יענה אמן בקול גדול. דוד המלך, כולם מחכים לברכה שלך. שוב, אותה נקודה. אתה חשוב, אתה משמעותי, אתה משמעותי בכל העולם. ואני בכוונה מעביר את זה לסיפור ההוא, כי אתה העלית, נו, מה עם ילד שלא לומד? אז את אותו דבר אפשר לומר בצורה אחרת לילד על מצווה שהוא עושה. זה לא צריך להיות רק על לימוד תורה. אז הוא אומר את זה על לימוד תורה. אבל אפשר לומר את זה על דברים אחרים. אבל ידענו גם ידענו שלו ידעת בנפשך שאת התורה בלב ומוח תאורים אתה למד. ואת קרבת השם היושב ושונה כנגדך בקרבך אתה מרגיש. כל בקשותיך על חייך, חיי עורך ופנסתם, וכל אשר שאלה נפשך לפני השם אשר לפניך, כבן לפני האב אתה מתחנן, והוא יתברך כאב את בן אהובו, לך עונה ומרצה, כי אז כולך נתרגשת, עלזת ובכל נפשך שמחת. אם רק היית קולט מה קורה פה, היית שמח, היית מתרגש מזה. אבל כיוון שאת כל אלה בקרבך אין אתה מרגיש, ורק כנער בין הנערים את עצמך אתה מכיר, לכן לא תפרקס נפשך ולא תדע לסמוך בשמחתך. אתה לא מתרגש. למה? כי ממה להתרגש? נו, אני עוד אחד. ולא עוד, אלא שבשביל זה יש לפעמים שגם הרצון ללמוד את תורת השם חסר לך, ולשמוע את קולו לא תאזין. וזה אחד מהפגמים הכבדים ביותר שיש בחינוך שלנו היום, שגם החינוך שמצליח, לא מצליח לפתח מחשבה מקורית. זאת אומרת, כל אחד מרגיש כנער בין הנערים, ובאמת כל אחד מתחנך כנער בין הנערים, ואין למורה את היכולת לפתח כל ילד לפי כוחותיו. הרי אנחנו למדנו על חנוך לנער על פי דרכו. למדנו את העקרונות. זה יפה מאוד כעיקרון. לך תיישם את זה מול 30 ילדים. אתה צריך להעביר את החומר, ואיפה הילד, ואיפה הכוחות והכישרונות שלו. מה שהוא אומר לנו פה, שהנער מרגיש את עצמו רק כנער בין הנערים, זה בעיה, מצאת?
כן, זה בסוף
רק כנער בין הנערים, זה אחד מהפגמים הכבדים שלנו, אנחנו בגלל זה לא רואים את הפירות המיוחדים שראו בדורות הקודמים, כי פעם ילד היה לומד אצל הרבי, היו 3-4 ילדים, ואם הוא היה כישרוני היו מעברים אותו הלאה, ואז הוא היה מגיע לרב השטטל שהוא היה מלמד אותו, ואם הוא היה מאוד כישרוני היו מעברים אותו לעיר הגדולה ללמוד בישיבה. אבל הכל היה על פיתוח אישי, את הרב קוק פיתחו באופן אישי, את הנציב פיתחו באופן אישי. אם יש לך מורה שמפתח אותך באופן אישי, אז אתה יכול לגדול. אבל אם אתה חלק מכיתה, אז הנער הוא מוצדק להרגיש כנער בין הנערים. ואחד מהמתנות הגדולות שהורה יכול לתת לילד, זה לראות בתוך עצמו את הגדלות שיש לו. יש בחור במכון מאיר שהגיע ולמד אצלנו, וכעבור שנה אני ראיתי שהוא מאוד כישרוני, וראיתי שהוא גם מאוד כישרוני, יש לו קול יפה. באתי אליו ואמרתי לו, למה אתה לא מתפלל יותר לפני עמוד? למה אתה לא קורא בתורה? הרי יש לך קול כל כך יפה. הוא אמר, אני, מה קול יפה? אמרתי, כן, אתה לך יש קול יפה. למה שלא? אז הוא אמר, טוב, אז תלמד אותי לקרוא בתורה. אז נתתי לו, יש לי סדרה על האינטרנט, איך ללמוד לקרוא בתורה. אמרתי לו, תלמד שם, יהיה לך שאלות, תחזור אליי, אני אעזור לך. היום הוא בא לקורא בחסד עליון. אבל אף אחד לא הראה לו, זאת אומרת, הוא בעצמו לא ראה שיש לו את הכישרון הזה. הרבה פעמים הכלי שלנו כהורה זה קודם כל לפתוח את עיני הילד, לראות את הכישרונות שיש לו. לראות במה הוא כישרוני. והרבה פעמים זה דווקא הנקודה שמעצבנת אותנו כהורה. אבל הנקודה הזאת צריך לדעת איך לכוון אותה לכיוון חיובי. יש לו אופי, יש לו אישיות, הוא לא מוותר, הוא נלחם על הצדק. היה לנו תלמיד אצלנו ששיגע אותנו. היה מתווכח על כל פיפס, על כל פרט. ישבתי איתו פעם, דיברתי איתו על ההיסטוריה שלו, והוא התחיל לספר לי איך כנער הוא היה מגן על כל הילדים שאמורים היו עושים צחוק מהם. אז מאז ידעתי שזו הנקודה בשיחות להראות לו את הכוח של עצמו, שהוא מגן על זכויות החלשים. בשיעור לא היה לו על מי להגן. אז זה בא, הנטייה שלו הייתה יכולה להתפרש לשני צדדים. באנגלית יש את המילה argumentative, אני לא יודע איך אומרים בעברית. יש אדם שהוא וקחן, הוא כל הזמן מחפש איפה להתחכך איתך. יש מילה על זה בעברית? אדם שכל הזמן מחפש ביקוחים? נרגן בלשון תנך.
לא.
לא? טוב. ככה אני הבנתי במשלי, דברי נרגן כמתלהמים והם יורדות חדמן. ככה אני הבנתי, אבל לא משנה. או אחד שמנקר, כל הזמן רוצה להתווכח. אז יכולתי לפרש איך שזה בא לידי ביטוי אצלנו, הוא בן אדם שלא מפסיק להציק לנו. יכולתי לפרש איך שזה בא לידי ביטוי במקומות אחרים, שהוא אדם שנלחם על הזכויות, הוא נלחם על הצדק. ככה פירשתי לו את זה. וככה כל פעם מתוך השיחות, היום הוא עובד להוציא תואר כעובד סוציאלי להילחם לזכויות הפרט. כי הוא התחיל לראות את עצמו כאדם שזה משהו. ובאמת, זה איך שזה יכל להתנגן. איך נצייר לאדם. הרבה מהתועלת שאפשר לתת לבן אדם זה כך. דיברתי עם רב שעשה הרבה שנים בשליחות בחוץ לארץ, ושאלתי אותו איזה עיצה הוא יכול לומר לי איך לעזור לזוגות. מה עיצה בסיסית לעזור לזוגות? אז הוא אמר לי, הדבר הראשון ואולי הכי חשוב בעזרה לזוגות, זה להראות להם כמה טוב יש להם. הרבה פעמים הזוג לא רואה מה טוב בקשר שלהם, רק רואה את כל הבעיות. הוא אמר, כשזוג היה באים אליי, לפני שהייתי שומע את הבעיות, הייתי אומר, רגע, אתם באים אליי. אתם יודעים שאתם, יש לכם כל כך הרבה ברכה בקשר ביניכם, אני לא מאמין שאתם רוצים להתייעץ. ואז הוא היה יושב חצי שם, מתחיל להראות להם כמה דברים טובים יש בקשר ביניהם, שהוא הכיר אותם מתוך הקהילה. ואז הוא אומר, תראו, אני מציע שתלכו הביתה ותשקלו, כי זוג שיש להם כל כך הרבה דברים טובים, אני לא חושב שאתם צריכים אותי בתמונה אצלכם. אני מעריך שאתם יכולים להסתדר לבד. הוא אמר, רוב הזוגות לא חזרו. וזה לא שהם הלכו למישהו אחר. זה שכשהם פתאום הסתכלו על הזוגיות ביניהם, על כל הטוב שיש, הם ראו, בסדר, עם זה אפשר להסתדר. וזה אותו דבר בחינוך. הוא בא ואומר לילד, למה אתה לא מעריך את התורה שאתה לומד? כי אתה מרגיש שאתה כנער בין הנערים. אתה לא רואה את עצמך כמשהו מיוחד. וזה הדבר שהכי מחליש. אם אני סטנדרט, אם אני לא משהו מיוחד, אז אין לי, נו, בסדר, אז מה זה כל כך משנה מה אני עושה? אנחנו צריכים לעזור לילד להרגיש שהוא מיוחד. וחלק מזה זה היחס. זה לא רק אמירה. הורה מסיים ללמוד עם ילד, הוא אומר לו, נהניתי. אתה יודע, אתה דרבנת אותי לחשוב על דברים שלא חשבתי קודם. אתה נתת לילד את התחושה, בלי לומר לו את זה. אפילו בסוף היום התגעגעתי אליך, לא ראיתי אותך. הילד צריך להתחיל להרגיש מהרבה כיוונים, הוא צריך להרגיש אני מיוחד. צריך להיות מקום שהוא מרגיש אני מיוחד לאבא, לאמא, ואני תמיד שואף שלכל ילד יהיה לפחות רב אחד בחיים שנותן לו את התחושה הזו גם כן. אני תמיד אומר לתלמידים שלנו, לפני שהם יוצאים לצבא, אני אומר, או לאוניברסיטה, אתם חייב להיות לכם רב אחד שאתם מרגישים שהוא אוהב אתכם, הוא מעריך אתכם, ואתם תמיד רוצים לחזור אליו. זה לא משנה מי. זה לא צריך להיות מהמכון, זה יכול להיות מישהו אחר, אבל שיהיה מישהו כזה בחיים שלכם. שאתם מרגישים שביום הכי גרוע שלכם אתם רוצים להגשת אליו, והוא רוצה לראות אתכם. ועל זאת באנו אליך, בן יקיר. זאת רוצים אנו לעשות ממך. חן השכינה על פניך יאיר, מוכחה ליבך וכל עבריך לתורה ועבדת השם ייפתחו, ליבך ונפשך בקרבת אלוקים אשר על ידך ירגישו, ואת כל בקשותיך לפניו יתברך כלפני אב אוהב תשפוך, והוא כאב לבן אהוב לענותך ולרצותך יחיש. ופה בעצם עושה עלינו תרגיל. הוא אומר כמה נקודות. קודם כל הוא מצייר מגמה. וזה אחד מהדברים שזה כלי מאוד חשוב בחינוך. הרבה פעמים אנחנו חותרים לכיוון ולא מציירים לילד את הכיוון לאן אנחנו רוצים להוביל אותו. ואם אתה מצייר לילד, הרבה פעמים הוא יודע לאן לשאוף. אתה אומר לבחורה, תשמעי, אני יודע שאת את מאוד קישונית, ואת מאוד אכפתית, ואת מאוד צנועה, אבל שמתי לב שאת צוחקת בצורה מאוד פרועה, ואת מדברת עם החברות שלך, אני רוצה שהשנה אנחנו נחשוב יחד, איך אנחנו מתקדמים בצניות, שצניות לא רק תהיה בלבוש, אלא גם באופן הדיבור, וגם בחברות שאת בוחרת, ציירת תמונה. ברגע שציירת לאן אתה חותר, איפה האתגר, אז לילד הרבה יותר קל לעבוד יחד איתך, והרבה פעמים אנחנו מפספסים את זה. אנחנו אולי עובדים נקודתי, למה צחקת ככה? למה כל השכונה הייתה צריכה לשמוע אותך ב-12 לפנות בוקר? אבל אולי אנחנו צריכים לעצור ולצייר לילד תמונה. לאן אנחנו חותרים? איפה אנחנו רוצים להגיע? וזה דבר אחד שהוא עשה פה.
שאלה, אם ברגע שמציירים תמונה, אז זה לא מפחיד. כי לפעמים אתה רוצה להגיע למשהו, ואם אתה עושה את זה בצורה נסתרת, אתה יכול להגיע לדברים יותר טובים מאשר אם אתה מצייר לו תמונה, ואז הילד חושש מי יודע מה, לאן אתה הולך, לאן אתה מוביל אותו.
אני מסכים. זה לפי שיקול דעתך. נכון. יהיו מקרים שזה גדול על הילד. מסכים. אבל אני חושב שהרבה פעמים אנחנו לא טורחים לחשוב על זה. אנחנו מפספסים את זה כי אנחנו מגיבים לנקודה. ואם אנחנו נחשוב מראש ונצייר לילד, אנחנו יכולים להגיע הרבה יותר. אבל הנה חינמי. יש דברים שזה מעבר לילד. יש עוד כלי שהוא ישתמש פה, וזה כלי שאולי נמחיש אותו לפני שנסביר אותו. נספר שני סיפורים. בסדר? סיפור ראשון. פעם היה אדם שהיה צריך לצאת לדרך. הוא קם באיחור ורץ, והיה הרגיש שיש אובך בחוץ וחם, והוא התחיל להרגיש את הזיעה, והוא לא הספיק להתקלח לפני היציאה שלו לדרך. הוא יצא החוצה וירד גשם, הרגיש איך שהבגדים שלו רטובים, והוא התחיל לחשוב על הדרך הארוכה שעומדת לפניו בגשם, הסתכל על כל הנעים, שאל את עצמו לכמה זמן הגשם ימשיך. סיפור אחד. סיפור שני, היה אדם שקם בבוקר, ראה את ברכת השם, יורד גשם בחוץ, שמח על כל הפרחים שהולכים לצמוח היום, יצא בשמחה לדרכו, הריח את הריח הנפלא של הגשם הטרי שנופל לארץ. שני הסיפורים, ההבדל ביניהם הוא לא רק בגישה של האדם. כשאני מספר את זה באנגלית, איפה שאני מכין את הסיפור, אני לא מדבר על אדם, אני מדבר על בוקר. אבל, טוב, עשו מחקר באוניברסיטה בהרווארד, נתנו לשני קבוצות לענות על שאלונים. קבוצה אחת, שאלו אותם שאלות, איפה שבשאלות השתמשו במילים שהיו שלילים, כמו בסיפור הראשון. ושאלון ארוך, 30 שאלות, שכל שאלה הייתה סביב מילים לא סימפתיות. איזה צבע יותר מפריע לך? שחור, חום, אפור, או שחור ואפור? כל מיני שאלות כאלה. לא רע, רק מילים מעצבנות. שאלה, קבוצה שנייה, נתנו להם לשאול אותם שאלות, רק עם מילים שהן מסמכות. איזה צבע אתה יותר שמח לראות? פשוט אותם שאלות, רק פה הם התמקדו במילים החיוביות, פה הם התמקדו במילים הלא נעימות לשמוע. זה אפילו לא שלילי, זה רק מילים שלא נעים לנו לשמוע. אחר כך כל סטודנט שהלך להגיש את הנייר, אז הם העמידו סטודנט לפניו, שהיה דמה, כאילו סטודנט שהתאימו איתו מראש, שהוא עמד שם והסתבך עם האדם שהיו אמור לקבל את הנייר. אז הבן אדם עומד בתור, יש סטודנט אחד לפניו, תמיד, אותו סטודנט, והוא מתחיל להתברבר, האם אני שם את זה במעטפה זו, ומתי אני אקבל תשובה, והוא מתברבר ומושך את הזמן. והם מדדו במחקר, המחקר היה, כמה זמן לוקח עד שאחד מאחוריו מתפוצץ. אז הם, כל אלה שישבו וענו על השאלון, שאלון של מילים מעצבנות, כעבור 20 שניות, 30 שניות, התחילו לאבד את העצבים. אלה שענו על השאלון עם מילים חיוביות, דקה, שתי דקות, שלוש דקות, הם עם סבלנות. המחקר היה לראות איך המילים האלה משפיעות על הבן אדם. הם חשבו שהמחקר הוא איך הם עונים על השאלון. המחקר היה לראות איך הם עומדים בתור. והם עמדו שם מאחורי הווילון עם טיימר בדקו. מה הוא עשה פה? שימו לב איך שהוא משתמש בכל כך הרבה מילים חיוביות כשהוא מדבר עם הילד. בן יקיר, חן השכינה, על פניך יאיר, ייפתחו, קרבת אלוקים, בקשותיך, אב אוהב, אב לבן אהוב. אין כמעט שלושה מילים בלי שהוא שופך איזה מילה של חיבה. וזה מדד שאני חושב שכל אדם צריך למדוד את עצמו, בקשר זוגי וגם כהורה. מה המילים שיוצאות מהפה שלי? כמה מילים חיוביות הילד שומע ממני? כמה מילים של ביקורת? כמה מילים לא סימפתיות? תעזבו ביקורת. השאלה היא איך אני מדבר כבן אדם. וזה דבר שהרבה פעמים אנשים לא שמים לב אליו. אבל זה מאוד משפיע על פיתוח האופי של הילד. זה לא רק עניין של המסר שאני מעביר. זה עניין גם כן איך אני מדבר. אני לא דן היום על מה אני מדבר. לא משנה. אבל עם איזה מילים אני משתמש. וזה כל אדם יכול להקשיב לעצמו, לקחת נתח מהיום, להקשיב. ואתם תשימו לב שהוא לאורך כל הדרך, הוא לא מאבד הזדמנות. אחד מהדברים שאני שמתי לב אצל גדולי ישראל, זה כמה חום הם יודעים להביע. תלכו לרב נבנצל, אתם תראו שאם הוא, הרב בינה אמר לרב נבנצל, אם הוא לא מחייך אליך בפה, הוא מחייך אליך בעיניים. הם רגע שהוא לא מלטף אותך כשהוא מדבר איתך. או שהוא מחייך עם השפתיים או עם העיניים. אבל בכל רגע הוא נותן לך תחושה חיובית כשהוא מדבר איתך. טוב, אז אנחנו נמשיך פה בזאת שמשיך.